החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת תולדות, ורציתי לעמוד על נקודה אקטואלית לתקופה הקשה, הסוד לזכות לישועות, הצלחות וברכות. כולנו רוצים, נכון? אז בואו נלמד ביחד. פרשה מספרת לנו על יצחק אבינו כשהיה בארץ פלישתים, ויזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה עם 100 שערים, ויברכהו השם. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, וכו' וכו'. ויקנאו אותו הפלישתים. ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר וישב שם. והתורה ממשיכה אחר כך בהמשך הדברים, לאחר כמה זמן, ואבי מלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו ופיחול שר צבאו, ויאמר עליהם, יצחק, מדוע באתם אליי ואתם סנתם אותי ותשלחוני מאיתכם? מה קרה? מה קרה באתם? אמרתם לי, לך מאיתנו, הלכתי. למה אתם באים אליי? ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהינה, עלה בנותינו, בינינו ובינך, ונחרטה ברית עמך. מאזינים יקרים, מי שקורא את הפסוקים האלה צריך להתעורר בשאלה. זה קשה מאוד להבין את כל המהלך, מה קרה כאן. יצחק היה בארץ פלישתים, והייתה לו הצלחה מסחררת. עד שחזל אומרים במדרש, שאפילו הצועה של הבהמות שלו, היו לוקחים כדי לזבל שדה, וכשלוקחים ממנו, אז השדה פורחת ומסגשגת. איך היו קונים את זה? מה המחיר של זה? היו שמים זהב אותו משקל. עד כדי כך הייתה לו הצלחה מסחררת. ויקנאו בו הפלישתים. קנאו. לא יכלו להכיל כזה דבר. איזו הצלחה. בא אליו אבימלך, אומר לי, יצחק, בבקשה ידידי יקר, די, עד כאן. אני רוצה, תלך מכאן. כי עצמת ממנו מאוד. אוקיי, אני הולך. הולך, יושב בגרר, ברוך השם, יצחק ממשיך עם ההצלחה שלו, ופתאום, לאחר תקופה מגיעים אבימלך וכל הפמליה שלו, ליצחק. אומר להם, יצחק, מה קרה? מה יום מיומיים? הרי גירשתם אותי, שלחתם אותי, אתם לא רציתם שאני אהיה בקרבתכם. מה הם משיבים לו? מה אנחנו רואים? ראו ראינו כי היה השם עמך. אנחנו רואים שאתה, אפילו שעברת מקום, יש לך הצלחה מסגשגת, אז אנחנו רוצים לקרות ברית. התרגום בשפה שלנו, זה כאילו הם אומרים לו, תשמע, אנחנו רואים שאתה מצליח, אנחנו רוצים להיות חברים של אנשים מצליחים. הרי זה הפירוש המילים. אנחנו רואים שאתה בכל זאת, למרות שהלכת, אתה מצליח, זה לא קשור אלינו, אז אנחנו רוצים להיות חברים שלך. ראית מישהו שבאמת יקבל כזה בן אדם? מה אתה, זאת אומרת, עוד אומרים את זה בפה מלא, לא שרק בשקט בסתר. מי ראית בן אדם שמוכן להתחבר אליך רק כשהוא רואה שאצלך זה טוב, אז הוא רוצה להתחבר אליך, לעשות לך עסקים אולי, להצליח כמוך, ללמוד ממך. מה הסבר לדברים? ואנחנו רואים שיצחק זרק אותם, קיבל אותם, וקראת איתם ברית. מהו ההסבר? לא מובן. גם בכלל השפה של אבי מלך, שאמר לי יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו. מה זה המילים האלה, כי עצמת ממנו? כי עצמת, אנחנו רואים שאתה יותר מדי פה מסגשג, מצליח, מקנאים בו. למה ממנו, המילים ממנו לכאור המיותרים? אז אני רוצה באמת לעמוד פה על נקודה שמוסתרת, שכבר כתבתי אותה לפני 10 שנים, אבל נקדים לכך, אנחנו נמצאים בתקופה קשה, תקופה לא קלה. תקופת המלחמה, כשכל אויבינו קמו עלינו לחלותינו, יורים טילים מכל כיוון, חיילים נמצאים בחזית ונשפך דם ונפצעים, זה לא פשוט. מצב קשה, מצב שסכנה אופפת מעל ראשי עם ישראל, זה לא פשוט. אין ספק שזהו זמן שכל אחד היה רוצה סגולות, להינצל, להיות מוגן, שיהיה לו הצלחה. אז אנחנו בפרשה הזאת, אנחנו נוציא את הסוד ואת הסגולה המיוחדת, שאפשר בעזרת השם לזכות להיות מוגנים, לשפע, להצלחה, לברכה, כמו שנלמד מפרשתנו. ואני רוצה להתחיל בסיפור, סיפור קטן שהיה בפועל, שבעלת המעשה סיפרה את זה לרב זמיר כהן, הוא סיפר את הסיפור הזה, מאוד מעניין, עם תושבת מיישוב בעירי, מאותה השבת הקשה שאנחנו יודעים, שלצערנו את הרוב רצחו, הרגו, מה לא, אין טעם לפרט. היא הייתה אחד מהתושבות המקום. והיא מספרת איך היא ניצלה. היא הייתה לבד בבית. והיא כאשר נכנסה, שמעה בבוקר ב6:30 את האזעקה, כמובן רצה לממד, אבל הייתה צריכה, איך קוראים לזה, בקבוק מים, יצאה מיד, לקחה בקבוק מים, וסגרה עליה את הממד, ונכנסה לממד, התיישבה לה בפינה, ואז מתחילים לרוץ ולהתרוצץ כל ההודעות, וכל מה קורה ומה מתחולל, ואסונות, ומחבלים נכנסו, חדרו, והורגים ורוצחים, בית בית, והיא נמצאת לבד שם בממד, דבר אחד היא עושה. עם כל מה שרק יכולה לדעת במושגים שלה, אני בטוח, אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, כל השמות שרק יכולות להיות של שם של השם, היא רק אומרת, השם אני יודעת, אני, תודה לך השם, אני בטוח שאתה מגן עליי, אתה שומר עליי, ככה, לא מפסיקה, רק אומרת, אני בטוחה בשם, אתה בטוח תשמור עליי, אתה בטוח מגן עליי, תודה לך שאתה מגן עליי, ככה יושבת ומדברת. באמת, נכנסו מחבלים לבית שלה. היו מחבלים בתוך הבית שלה. ניסו לפרוץ, לא הצליחו. ניסו לפוצץ, ניסו הכל, לא הצליחו. וככה זה לקח שעות. ובגלל ששם היו מחבלים גם, הצבא לא הגיע כל כך מהר לשם. בגלל שהיה שם כאילו העמדה שלהם שהם היו יורים משם. והיא בתוך הממד, עד שעות הצהריים שנהיה שקט, פתאום היא רואה שקט, והיא כל הזמן רק משננת את שמותיו של בורא עולם, ואומרת לו תודה, אני בטוח שאתה מגן עליי, ואני מוגנת ממך, ותשמור עליי, וזהו, לא יותר, זה מה שיודעת לעשות, מה יכולה לעשות יותר מזה. עד שנהיה שקט, והיא קפצה מהחלון, פתחה את החלון של הממד, והיא רואה חורבן שהיא לא מכירה בכלל, שינו את כל המקום, אבל קפצה מהחלון, וכל הזמן ממשיכה עליה את שמות של הקדוש ברוך הוא, ורצה לכיוון החיילים, לעמדה של החיילים, וככה היא ניצלה. זה סיפור שהיא סיפרה בעצמה. אתם יודעים מה הפירוש המעשה הזה? יש סגולה שקוראים לה אין עוד מלבדו ואפס עולתו. כשבן אדם שם את כל מעודו, יהבו וליבו רק על בורא עולם, וסומך עליו, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו. זהו אין עוד מלבדו. למרות שהיא לא הבינה אפילו, אבל היא יודעת דבר אחד, רק שמות של השם ותודה, ואני מוגנת ואתה מגן עליי. וככה זהו מה שהיא דיברה וחזרה, וגם כשברחה מהחלון עד החיילים, כל הזמן רק צועקת ככה. הכוח של אין עוד מלבדו ואפס זולתו, כמו שנסביר את זה בעזרת השם, נוכל להבין טוב איזה סגולה עוצמתית יש כאן. ובזה נבוא קודם כל לבאר את הפסוקים שבפרשתנו. אז כתבתי כבר לפני עשרות שנים, שההסבר הוא בעצם, וזה מדויק מאוד מאוד יפה, שכאשר יצחק היה בפלישתים, וראו שהוא מתעצם והוא מצליח ומתפתח ומסגשג, תפיסה של גויים, זה היה נראה על חשבוננו. הוא פשוט גונב, גונב את ההצגה. הוא מנצל את כל המשאבים שיש לנו במקום, פשוט עוגר את הכל, הוא עושה קרטל, להצליח, אף אחד לא יוכל בלעדיו כלום. כולם היו רצים רק אליו. אז התפיסה של הפלישתים, אבי מלך וכל הקבינט הכלכלי, הבינו מה קורה, עצמת ממנו כל ההתעצמות שלך, כל ההצלחה זה על חשבוננו. בבקשה, עד כאן יש גבול, תלך. אנחנו לא יכולים, אתה גונב לנו את כל המשאבים, את כל היכולות, את כל העצמה אתה לוקח, בבקשה, תיפרד מאיתנו. אוקיי, בנה עם יצחק אין בעיה. אנחנו נפרדים. אחרי שנפרדים, מה קורה? הם חשבו שיצחק כנראה ברגע שהוא ילך, הכלכלה תתחיל להשתקם, תתחיל להיבנות ותתחיל להתפתח מצד עצמה, ויתחילו לטובת המדינה שלהם, כל המשאבים שלהם ינוצלו בצורה נכונה ויצליחו ויסגזגו. לצערנו הרב ראו שרק ההפך, המצב התחיל לדרדר עוד יותר, המצב ידרדר הכלכלית. ומה הם רואים? יצחק הלך, הוא יושב בנחל גרר, הוא לא איתם בכלל, לא על חשבונם בכלל, ואנחנו רואים שהוא ממשיך הלאה להתעצם ולהתפתח. מה קורה פה? אז זה הכל הפוך מה שאנחנו חושבים. חשבנו שכל ההתעצמות שלו וההצלחה שלו זה בגללנו. עכשיו אנחנו רואים שהנה הוא עזב אותנו, אנחנו עדיין דועכים ויורדים יותר, וההפך, אז הייתה כלכלה פורחת, ואנחנו רואים שהוא במקום אחר והוא מצליח ומתעצם. מה הם רואים? עונים לו תשובה ליצחק, שכשהוא שואל אותם מה קרה? מה קרה? מה אתם באים אליי? גירשתם אותי, לא רציתם אותי. מה הם אומרים לו? התשובה שלהם הייתה כל כך מאוד מאוד חשובה, כדי שנבין את הסוד שבדבר. ויאמרו ראו ראינו כי היה השם ממך. אנחנו ראינו שהשם איתך. זה לא קשור אלינו בכלל. מה זה כי השם איתך? מה פירוש כי השם איתך? ואז אם השם איתך, אז באמת ההצלחה והשפע שופע ויורד בלי גבולות. מה הפשעת? מה זה השם ממך? אנחנו, את זה אנחנו צריכים ללמוד. להבין מה שאבי מלך וכל הפמליאדילה וכל הקבינט הכלכלי שלהם השכילו להבין לאחר ניתוח של מציאות, והבינו וראו שאצל יצחק השם עמו. ובגלל זה הוא מתברך, ולכן הם רצו לקרות איתו ברית. וכשראה יצחק שהם הגיעו לכזו הבנה, באמת קראת איתם ברית, הוא הסכים, הוא הבין שנפל להם האסימון והגיעו להבנה נכונה, לכן הוא קראת איתם ברית. אבל מה זה המושג שהשם איתו? אז הברכה נכון, היא לא מהם, לא על חשבונם, והם הפנימו את זה והבינו את זה, ואז עשו באמת ברית ביניהם. מה זה המושג של השמים? את הדבר הזה מצאנו כמה מקומות, אחד הדוגמאות הנוספות, כתוב אצל יוסף הצדיק, שאנחנו נקרא בפרשיות הבאות, שכתוב בפרשת וישב, והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח, וירא אדוניו, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, ואז והפקיד את כל ביתו וכל אשר לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, והיא ברכת השם. מה זה השם איתו? הרי גם אצל יוסף הצדיק, לקחו אותו, מכרו אותו כעבד, קנה אותו פוטיפר, והוא רואה שהשם איתו. ראה שהשם, מה שהוא עושה הוא מצליח. אין אפס. ואז מה קורה? מפקיד את כל הבית, את כל הרכוש, את כל העסקים, אתה אחראי עליהם. כי הוא ראה שיש ברכה בכל מה שהוא עושה. כי השם איתו. ואז הוא זכה לכל השפע, לכל ההצלחה. דומה לזה, מצאנו דוגמה נוספת, אצל למשל ביתו של עובד, שמואל בית, ששם הרי מדובר שכאשר דוד המלך יעלה את ארון העדות, ואז קרה שמה שכאשר הלך הספר, כאילו אהרון ניפול, ועוזיהו הלך לתפוס, ואז הוא מת, אז דוד המלך לא רצה לקחת את אהרון העדות, פיחד להעלות אותו אליו, ואז היטו את זה לביתו של עובד, בית עובד אדום הגיטי, 3 חודשים, מה כתוב שם? ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו, ויוגד למלך דוד לאמור, ברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוקים. ואז הלך דוד לקחת את זה. מה המושגים האלה שאנחנו רואים שכשהשם איתך, יש לך את השפע, את הברכה, את ההצלחה. שימו לב. מצאתי זוהר יפה יפה, זוהר בפרשת וירא, מאוד מעניין, ששם הזוהר כותב, שרבי אבא היה הולך בדרך פעם, פגש אנשים, אנשי קדם, קדמונים, שמה היה להם? היה להם ספר של חוכמות. מאיפה הספר הזה של החוכמות? אומר הזוהר, הרי לאברהם אבינו היה יצחק וגם ישמעאל, והיה לו בני הפלגשים. כתוב, אנחנו נקרא את זה בפרשה, שהוא נתן ליצחק את כל אשר לו, אבל לבני הפלגשים מה הוא עשה? נתן מתנות. מה זה המתנות? מה נתן להם? הרי כל אשר לו נתן ליצחק. אז מה נשאר לתת לבני הפלגשים? נתן להם כל מיני חוכמות. ספר של חוכמות. והם, היה להם את הספר הזה של אברהם אבינו. ורבי אבא קורא שם בתוך הספר, וכתוב אחד הדברים הנפלאים, יסוד עוצמתי, שאומר שם רבי אבא, שהוא קרא בספר החוכמות של אברהם אבינו, שבעצם האדם קובע את גורלו לטוב ולרע. במה זה תלוי? האדם לפי התשוקות שלו, לפי הרצונות שלו, לפי הדיבורים שלו, לפי המחשבות שלו, הדיבורים שלו, המעשים שלו, לפי זה הוא מתחבר למעלה ומוריד לעצמו את השפע. אם זה בקדושה, והוא מתחבר לקדושה, וחושב על קדושה, משתוקק לקדושה, מדבר על קדושה, עושה דברים של קדושה, הוא פשוט מתחבר לבורא עולם, ומשפיע על עצמו שפע של קדושה, וברכה, והצלחה, כי הוא מתחבר לבורא עולם. וההפך, זה אותו דבר בתומעה, שיכולים גם לעשות את זה לתומעה. שאם אדם רק חושב על תומעה ומחפש להתחבר לתומעה, גם אותו הדבר, האדם פשוט מוריד על עצמו שפע של תומעה. כי הכל מתחיל ונגמר, מה התשוקות של הבן אדם, מה המחשבות של הבן אדם, מה הדיבורים של הבן אדם, מה המעשים של הבן אדם. זאת אומרת שבעצם האדם הוא גוף, אבל מעבר לגוף יש לו הילה. ההילה הרוחנית שלו יכולה להתחבר עד בורא עולם. ברגע שאדם מתחבר לבורא עולם, כל השפע, כל צינורות השפע נפתחים עבורו. אם הוא מתחבר לשם, אם הוא מתחבר לתומה, כמו למשל בלעם, שהיה עם האתון בשביל להשיג עוד תומה יותר. הרי כל המחשפים מתמים את עצמם כדי להתחבר לתומה, ואז על ידי זה הם מקבלים יותר ויותר השפעה של תומה. זה שתי כוחות בעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, ואת הכוחות האלה תלוי בבן אדם, למה הוא מתחבר. ולפי החיבור שלו, זה השפע שסובב אותו. כך כותב הזוהר. אז קודם כל אנחנו יכולים להבין את המשמעות של השם איתו. המושג שהשם איתו, שאבימלך ראה שהשם עמו, שאצל יוסף הפוטיפר רואה שהשם איתו, בכל מקרה שדוד המלך ראה בבית עובד, שהשם איתו וברך את הבית. כל זה למה? כיוון שהוא ראו את החיבור שלו עם בורא עולם. ראו שהוא מחובר עם השם. זאת אומרת, זה לא השפעות חיצוניות. זה לא בגלל שבארץ פלישתים הוא ניצל את המשאבים שלה. ולא יוסף הצליח בגלל איזה משהו, חוכמה מיוחדת שלו. אלא הוא רואה שהוא מחובר לבורא עולם, וכל כולו, כל מה שהוא עושה מצליח. בית עובד הגיטי, הוא התחבר לארון העדות, התחבר לתורה הקדושה, ואז הביא שפע, שפע גדול לבית הזה, התברך כל הבית הזה. וכך היה בביתו של פוטיפר, וכך היה עם יצחק, כל השפע ירד בגלל החיבור לבורא עולם. ואם נרצה להבין את זה, אז נוכל להבין שזה לא רק צדיקים, קדושי העליון, זה מעשה אבות סימן לבנים. זהו בעצם המושג והסגולה שזה קיימת אצל כל אדם, שייכת לכל אדם שידע להתחבר עם בורא עולם, וידע לאחד את ליבו ואת מחשבותיו, ודיבורו ומעשיו, אוטומטי, הוא יהיה מוגן, הוא יהיה מושפע בשפע עד בלי די. כך כותב הרמב״ם מפורש. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג' פרק נ"א, ואני אקריא קצת מלשונו, כי ממש זה לשון מיוחדת במינה של הרמב״ם, שהוא מגלה לנו, הוא אומר, תשמעו את הלשון שלו. הוא אומר, והנה נגלה אליי עיון נפלא מאוד, יסורו בו ספקות, כותב, והתגלו בו סודות אלהיות. מי שישים לב למה שהוא אומר, הוא אומר, הוא מגלה כאן סודות של הקדוש ברוך הוא. והוא, מה זה הסוד? מה? הוא אומר, כבר ביארנו בפרקי השגחה, כי כפי שיעור שכל בעל שכל תהיה ההשגחה בו, והאיש השלם בהשגתו, אשר לא יסור שכלו מהשם תמיד, תהיה ההשגחה בו תמיד. זאת אומרת, הוא אומר, הכל תלוי באדם. אם בן אדם הוא שכלתן ומבין שיש בורא לעולם, והכל תלוי בבורא העולם, והוא מתחבר רק לבורא העולם, והוא חושב כל הזמן רק על בורא העולם, האדם הזה הוא כל הזמן מוגן ושמור. והוא ממשיך חלק מהדברים. והנה, התאמתה אצלי זאת האמונה, מדברי התורה, שכתוב, בתורה כתוב, הוא מביא ראיה ליסוד הזה, והסתרתי פניי מהם, והיו לאכול ומצאו הוראות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. זאת אומרת, הוא אומר, מבואר, שהסתרת הפנים הזאת, אנחנו סיבתה, ואנחנו עושים זה המסך המבדיל בינינו ובינו. מה זאת אומרת? הוא לומד מהתורה, שכל מה שאנחנו רואים, הסתר פנים, ואופפות את האדם כל מיני צרות, על כי אין אלוקי בקרבי. כיוון שאני לא מחובר לבורא עולם. אם אני לא מחובר לבורא עולם, אז הוא פתוח, והאדם הוא מביא על עצמו את הכל, הוא גורם לעצמו את זה. והוא אומר, ואין ספק שזה אותו דבר יחיד או ציבור, זה לא משנה. הנה התבאר, הוא אומר, לך, כי הסיבה ביות איש מבני אדם מופקר למקרה ויהיה מזומן לאחל כבהמות, הוא היותו נבדל מהשם. אבל מי שאלוהיו בקרבו, לא ייגע בו רע כל עיקר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שצריך לדעת שאם אתה מתחבר לבורא עולם, אתה מוגן. אתה מושפע בשפע עד בלי די, כי אתה מחובר למקום אחר לגמרי. אתה חיברת את הגוף שלך, את הנשמה שלך, חיברת אותה לבורא עולם, שהוא הכל ומידו הכל. אז ממילא אתה, אף אחד לא יוכל להציק לך. מתי האדם הוא חשוף לצרות, לגזרות, לאסונות? זה כשעל כי אין אלוקי בקרבי. אז האדם הוא נתון למשיסה, לצרות, לגזרות. אותה אישה בבארי פשוט התחברה לבורא עולם, ולכן הייתה מוגנת באמת. זו ההגנה. ההגנה הייתה בגלל שהתחברה באותם רגעים, לא חשבה על שום דבר בעולם חוץ מבורא עולם. ורק על בורא עולם, והיא מוגנת, והוא מגן עליה. החיבור הזה, אין יותר עוצמה מזה, שמגן על האדם מכל רע, כמו שאומר לשון הרמב״ם, לא ייגע בו רע כל עיקר, וכשבן אדם מנותק, אז בדיוק הפוך, הוא מופקר למקרה ויהיה מזומן לאכל כבהמות. יכולים לאכול אותו, לקרוע אותו, לשסע אותו כמו בהמות, רחמנא ליצלן, כמו מה שקרה האסון הזה. כיוון שבעצם אין אלוקי בקרבי, כי הקדוש ברוך הוא ברגע שאין השם בקרבו, אז זה התוצאה, ולכן הוא ממשיך הרמב״ם עוד מוסיף. הוא אומר, השם יתברך הרי אמר, אל תירא כי איתך אני, אל תשתה כי אני אלוקיך, כי תעבור במים איתך אני, בנהרות לא ישטפוך, כי הוא יצילך מפח הקוש, גם בתהילים כתוב, הוא מזמור של יושב בסתר, הוא אומר, הוא יצילך מפח הקוש, מדבר אבות, מעברתו יסך לך, תחת כנפיו תכסה, צינה וסוחרה אמיתו, לא תירם פחד לילה, מחצי עוף יומם, מדבר באופי לעלו, אל תפחד לא מטילים, ולא מפצצות, ולא מכלום. למה? כי ביך שק, והפלטהו אסגבהו, כי ידע שמי. אומר הרמב"ם, בגלל כל זה, תלוי בך, בגלל שהוא חשק, הוא השתוקק לבורא עולם, הוא מתחבר עם בורא עולם, ממילא אם הוא מתחבר בורא עולם, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו, מגדל אותו, מגן עליו, שומר אותו. זהו לשון הרמב״ם. הווה אומר למעשה, מה שהזוהר כתב, שביד האדם לחבר את עצמו ולהשפיע עליו ולהוריד שפע עליו, קדושה או טומאה, זהו בעצם החיבור. החיבור הוא בזה שאתה כל הזמן יודע ומבין ותולה את הכל בבורא עולם. וזהו בעצם הסגולה המפורסמת. הסגולה המפורסמת של הרב חיים ולוז'ין שכותב בספרו נפש החיים שער ג' פרק י"ב, שהוא כותב וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו שום רושם כלל. כל זה מתי? רק כאשר הבן אדם מתחבר לבורא העולם. כאשר הבן אדם, הוא אומר שברגע שבן אדם משעבד, הוא יודע שאין שום כוח בעולם, ומשעבד ומתהר את מחשבתו לאדון יחיד ברוך הוא, אז מה יקרה? ממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם. כי האדם צריך להפנים שבורא העולם זה כל יכול, הוא היחיד, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. אני יודע שיש דרשנים שמבארים את זה, כדי קצת לקרב את זה לשכל שלנו, אז מנסים קצת להפשיט את זה בצורה על פי החוק של איינשטיין. הרי החוכמה של איינשטיין שגילה שבעצם כל העצמים הם אטומיים, אז בעצם אין שום עצם שהוא משהו גוש, אלא זה הכל גרגירים שמסתובבים. אז גם הגוף של האדם, גם כל מה שאתה רואה בעולם, הכל זה גרגירים שמסתובבים. זה הכל בעצם כוח העליון שמחזיק אותם ומסתובבים. אין שום דבר, מה הם עושים את זה? מדמים את זה להולוגרמה. איזו תמונה בממד, בתלת ממד. אז אין כלום, בעצם אין כלום, זה רק הבורא העולם מחזיק את זה. אני חושב לא צריך להגיע להדמיה הזאת. יש לנו זוהר מפורש, שהוא מגדיר את זה בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. בן אדם הוא בן אדם, ויש לו גוף, ויש לו דמות הגוף, ואתה לא תלך להסביר לבן אדם שיכירו כולו רק פירורים מסתובבים, כי הוא ינסה להיכנס לקיר, הוא לא יצליח, ותסביר לו שבגלל הכוח וכו', לא צריך לסבך בני אדם. ההסבר הוא פשוט ומופשט מאוד. הזוהר כותב בתיקוני הזוהר. אנחנו קוראים כל הזמן פתח אליהו הנביא, ושם הוא כותב הרי, שהרי ברת השמיה, הרעה, הפיקת מינון שימשה, שערה, כוכביה, מזלה, וברעה אילנין וצ'ני, וצ'אין, וגינת דעדן, ועסבין, וחבן, ועופין, ונונין, ובני נשה. הזוהר אומר, הרי אתה ברת את הכל, את כל הבריאה כולה אתה ברת. ומה אומר הזוהר אחרי זה? אומר לך מילה אחת, אנטו ממלא כל שמהן, ואנטו שלמו דקולהו, וכאן אנטי סטלק מינון, השתערו כל הוא שמען כגופה בלא נשמתה. מה פירוש הדברים? אדם רואה, הנה בן אדם שלם. הנשמה יוצאת, מה קורה איתו? אפס. כל הקיום שלו זה נשמה. מה זה נשמה? ראית משהו זז? הרי נשאר מושלם עם כל האיברים, כל הגוף. מה קרה? מה השתנה? הקיום שלו זה החלק הרוחני שקוראים לזה נשמה. זה מאיפה זה? זה הכל ביד השם. כל ארבע יסודות הבריאה, כל ארבע יסודות הבריאה, הקדוש ברוך הוא בעצם מקיים אותם. הוא מחזיק אותם. הקיום, כמו שכל שנייה, על פית השנייה, בן אדם לא יכול לחיות בלעדי רצון השם, אין לו קיום. זה כמו גוף, אומר הזוהר, זה המשל. גוף בלי נשמה. זאת אומרת, הקיום של הגוף הוא רק הנשמה. ומי מקיים את הנשמה? זה בורא עולם. אז כל החלקים, כמו שהזוהר כותב את זה בכמה מקומות, הוא כותב, לאת אתר פנוי מנה כנשמתה, דהשתכח בכל עבר ועבר וגופה. זאת אומרת, כל הבריאה כולה בעצם מתקיימת על ידי רצון השם. זהו. ברגע שאין רצון השם, הכל מתפורר. אז אנחנו יכולים להבין את זה בבן אדם, איך הנשמה הולכת? אפס, נהיה אפס. אותו דבר בכל החי, אותו דבר גם בצומח. ברגע שהוא מתייבש, אם אין לו לחות, אז במילה גמרנו, הכל נגמר. אז ככה גם בדומם אפילו. כל הקיום של הדומם ולא מתפורר, זה הכל רצון השם. כך שכל הקיום של העולם, זה תלוי ברצון השם. וממילא, אדם שמפנים את זה, מאמין בזה, שאין עוד מלבדו, ואפס זולתו, כי מלוא כל הארץ כבודו. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? כל הבריאה כולה, כל העצמים, הכל מלא כבוד השם ורצון השם. ובלעדי הרצון הזה אין קיום. אז במילא אתה מוגן, כי אתה מחובר לבורא עולם. אף בן אדם לא יכול לעשות כלום, כי אין מושג כזה של איזה כוח שיכול לפעול בלעדי רצון השם. אף אחד לא יכול לנגוע בך, אף אחד לא יכול להזיק לך, ואז אתה מושפע בשפע של ברכה והצלחה. זה המושג של השם עמו. ובאמת כך כותב הרשב"א לבאר את הגמרא בחולין בדף ז', שמספרת שמה הרב חנינה, שהייתה מכשפה אחת שרצתה לקחת ממנו האפר מתחת הרגליים. זה כדי לעשות כישוף, אז ככה עושים. אז היא רצתה לקחת את האפר מתחת הרגליים שלה, שלו, אז הוא אמר לה, תקחה, מה הבעיה? לא מפחד מה. אין עוד מלבדו, הוא אומר לה. מה פירוש אין עוד מלבדו? אמרו לה התלמידים, אבל יש כישוף, היא יכולה לחשב אותך, אין עוד מלבדו. אומר הרשב"א בחידושה ואומר, מה הפשט? שרבי חנינה הסביר להם, בעצם אין שום כוח בעולם בלעדי רצון השם. גם הכישוף, גם הטומאה, כל הכוח הזה הם מקבלים מהבורא עולם שהוא רוצה. ברגע שבן אדם, הוא אומר הרשב"א, אם אתה מתחבר לבורא עולם, אתה נמצא מעל הכל. אף דבר מתחתיך לא יכול לפעול נגדך. אין שום כוח בעולם. כיוון שיש כוח אחד בעולם, זה בורא עולם. לכן הוא אמר לה, אין עוד, תקחי, אם את חושבת שתצליחי. וככה באמת מסופר, מוריי ורבותיי, הסגולה הזאת, זה בדוק, בדוק, מוריי ורבותיי, ואני חייב לסיים בסיפור, ששמעתי שהרב חיים זעיד סיפר, ממש מדהים, על אברך בבני ברק, שחי כאברך, מסכן, בדלוד, בקושי יש לו משפחה גדולה, ברוך השם, והנה ביום בהיר הוא מקבל מכתב מביטוח לאומי, אתה יש לך חוב, 2,000 אחרי בירורים, 2,500 שקל, מאיפה נפל עליו כהר? הוא לא יודע, מאיפה יהיה לו 2,500 שקל? אין לו, מקבלים מלגה, כמה מקבלים, מאיפה יש לו את זה? אבל הוא קיבל מכתב, תוך שבוע, אם אתה לא משלם, מתחיל כנסות. אוקיי, כי בהל אמר, בורא העולם, הנה ה-2,500 פה, אתה יודע לפתור, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. הוא היה מאמין בזה, הוא היה חי את זה, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, כל תזוזה שלו. בקיצור, הוא הלאה למחרת, הוא הלך למכולת, זה היה יום שישי, הוא הלך לקנות צורכי שבת, בא למכולת, אומר לו, תשמע ידידי היקר, כבר הכרטיסייה שלך מלאה, החוב שלך כבר הגיע ל-500, אני לשבת לא אקלקל לך את השבת, אבל אתה מיום ראשון ואילך, אתה לא יכול לקנות פה עד שתשלם את החוב. עוד 500 שקל, ועכשיו בדיוק ככה עכשיו, טוב בעזרת השם, עוד כמה ימים אני אשתדל בעזרת השם, הלך בביטחון, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. אחר כך בתחילת השבוע הוא הולך להתפלל, פתאום פוגש אותו חבר, אומר לו החבר שלו, אתה יודע שאני הלוויתי לך כסף כבר לפני 8 חודשים, עבר כבר הזמן מזמן, אני זקוק מאוד לכסף, אתה חייב לי 700 שקל, אני מבקש ממך, תשתדל להביא לי את זה, אמר לו, טוב, עזרת השם, אין עוד מלבדו, אפס זולתו, מה יעשה? עכשיו צריך 3,700 שקל, צריך להוציא, מאיפה יוציא את זה? הוא לא יודע. בקיצור, הגיע השבת, בשבת והנפש, נח, מוצאי שבת החליט ללכת להתפלל. הלך לבית כנסת, פתח את ההיכל, יושב קורא את כל ספר התהילים, ובוכה, מתפלל לבורא עולם, אנא בורא עולם, אין עוד מלבדו ואפס זולתו, אני בטוח, רק אתה יכול לעזור לי, אף אחד לא יכול לעזור לי, הכל שלך והכל מאיתך, וככה הוא התפלל לבורא עולם, גמר את התפילות שלו, הלך עם ביטחון בשם, שהוא ימצא לו את 3,700 שקל האלה, איך פורעים אותם? כי הוא לקח כבר, שבוע כבר מגיע, עכשיו שבוע הבא זה כבר מתחיל הכנסות של ביטוח לאומי, מה יעשה? ואז אחרי שהוא גמר מוצאי שבת את התפילה, את התהילים והכל, זה היה קצת מאוחר, היה כבר סביבות 11, כשהוא עובר לבית, הבניין שלידו ישבו באבלות, עד עכשיו הוא לא הספיק להיכנס לנחם, וזה היה בדיוק הערב האחרון שהם יושבים, אז הוא אמר, יאללה, מאוחר קצת, לא נעים, אבל מה, יותר טוב שאני אכנס מאשר לא אכנס, עלה לנחם אותם. בדיוק כבר כולם יצאו, כבר ממש, הוא היה האחרון שם, ישב איתם קצת, ניחם והלך. מחרת בבוקר, הולך לתפילה. מגיע לתפילה, אז האבלים כבר קמו מהשבעה, אז גם היה שם מהאבלים בבית הכנסת. הוא קורא לו, אחרי התפילה הוא קורא לו, הוא רוצה לדבר איתו, הוא קורא לו. אומר לו, תשמע, תראה, האבא שלהם השאיר צוואה, והוא השאיר שלושה מעטפות לחלק צדקה בשבעה, ושלושים ושנה. ועל כל מעטפה, הוא הכין מעטפות. ואז על המעטפה של השבעה הוא כתב, את המעטפה הזאת תתנו למי שינחם אתכם אחרון. ומי המנחם האחרון? זהו. אחרי שגמר את כל התפילה אין עוד מלבדו, הוא עולה לשם כבר מאוחר, לא נורא, ניחם אותם, הוא אומר, תשמע, אתה היית האחרון, קח את המעטפה, אני לא יודע מה יש בה, זה הצוואה, קח את המעטפה, זה שלך. הוא שמח, ריבונו של עולם, איזה חסד, הולך בצד, כמובן פותח את המעטפה, בודק, 3,500 שקל מזומן, חבל, חסר את ה-200, אבל 3,500 כבר יש, שמח, תכף הוא מיד, אותו יום, פרע את קודם כל ביטוח לאומי, שלא יהיה כנסות, אחר כך הלך לחוב של המקולת, גם כן את ה-500 שיהיה אפשר לקנות במקולת, זה עצר לו את הקניות, אחר כך אמר, נשאר לי עוד 500, כי זה רק 3,500, הלך לחבר שלו, אמר לו, תשמע, סליחה, אני באמת, יש לי, כרגע השגתי 500, עוד 200, אני אשתדל עוד כמה ימים, בעזרת השם, אומר לו, לא, 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 אני בדקתי, אני טעיתי, מה שאמרתי לך 700, זה היה שם שמישהו אחר, אתה רק 500, בדיוק אבל קיבל את מה שהיה צריך, אין עוד מלבדו. מוריי ורבותיי, זה אין עוד מלבדו. למדנו מפרשתנו מה זה השם עמו. כל אדם, לא רק הצדיקים, מעשה אבות סימן לבנים. כשבן אדם יודע להתחבר לבורא עולם, ומבין שרק בורא עולם, הכל בכל מכל כל, אין קיום לשום דבר בעולם בלעדי רצון השם, ואף אחד לא יכול לעשות לך כלום בלעדי נגד רצון השם, אם אתה מתחבר אליו, אז ממילא הקדוש הוא מגן עליך, משפיע עליך שפע, ברכה, הצלחה, כל הישועות. זה הסוד של כל הצדיקים. וכל אחד יכול להגיע לזה. אבל חס וחלילה, האדם מתעלם מזה, חושב שיש עוד כוחות, יש עוד אחרים, אז האדם נפול ונתון לכל מיני מקרים. זהו ההסתר פנים, כמו שאמר הרמב״ם, יעזור השם שנזכה, דווקא בתקופה הקשה הזאת, כולנו נתחזק באמונה ולדעת שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, הכל ברצונו, במיוחד כל החיילים, כל אחד שנמצא במלחמה, כולם בלי יוצא מן הכלל, ועל ידי זה נזכה שיושפע שפע רב עלינו, ישועות והצלחות, ונזכה לביאת גואל צדק, אמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.